ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שתי הפרשיות, עזרי המצורע, לרוב השנים הם גם באים ביחד. השנה, יש שנה מעוברת, והם מאוד בנפרד. בעצם פה יש נושא שהוא ממלא את שני הפרשיות, וזה פרשת הנגעים. נגעים, צרעת, זה השיג פה רב צבי יהודה הרבה העניין הזה של הנגעים. ננסה לגעת בזה קצת במבט שלו, זה בעצם הוביל אותו לדבר שהוא ראה בו דבר מרכזי בחינוך שלו, בישיבה שלו. בעקבות זה, זה הולך להתפשט בישיבות רבות, ביניהם גם שלנו. זה היחס בעצם לחפץ חיים, לשמירת הלשון. וזה נמצא גם במצורע, פרשת מצורע. זה אנחנו נעבוד על שתי הפרשות, יש לו בזה בין הזמני. אני קצת ככה, אני אגע מפה ומשם, אני לא יודע אם מסתפין, הייתי לומד פרשת מצורע, וזהו. אבל תגידו לי, מה, זה לא מצורע? עכשיו זה תזריע? אני מתחיל מתזריע, כפי הזמן, אני לא יודע. אז נתחיל מתזריע, סדרה ב', מסעיף 9. אנחנו מתאמים מהכל החלק הראשון, גם בפרט שדיברנו על זה כל בשבוע שעבר, על חלק מהדברים. קיימות כל מיני חולשות פיזיולוגיות ופסיכולוגיות. נו דוקטור, תסביר לנו דוקטור. יש לנו מחלות, חולשות, פיזיולוגיות, פיזי ופיזי, וגופני, ולוגיות, דוקטור, זה תורה, נכון? לוגיה, לוגיה. אז זה מחלות של תורת הנפש, ופסיכולוגיות, סליחה, הגוף, ופסיכולוגיות, נפשיות. אבל המחלה הזאת אומרת, יש מצבים של חולשת הגוף, יש מצבים של חולשת הנפש במילים פשוטות. אבל המחלה היסודית ביותר היא קלקול הדיבור. הפגם הגדול ביותר שיש באדם זה הדיבור. שכיוון שזו המעלה הגדולה ביותר של האדם, אז מילא זה גם הקלקול הגדול ביותר של האדם. זה כמו אם ייתנו למישהו אופניים והוא יקלקל אותם, וחבר שלו ייתנו F15 והוא יקלקל אותו, אז איפה הפגם יותר גדול? יש הפגם יותר גדול ב-F15, עשו לו מיליארדים, אני לא יודע כמה, מיליונים, ושם הפגיעה היא הרבה יותר גדולה. זה דבר יותר גדול, אז הפגיעה הרבה יותר אנושה, יותר משמעותית, יותר גדולה. האדם הוא בטבעו אדם מדבר. המהות של האדם זו הדיבור, האדם המדבר, לא האדם החושב. כבר אמרנו פעם גם דבר שהיום נפלא שמעתי מהרב אדר שלי לפני הרבה הרבה שנים, שגם כשאדם חושב הוא מדבר. למה? כי אדם חושב באותיות. תגיד לדוקטורים. אז המהות של האדם זה האדם המדבר, הוא זרי, נכון? האדם המדבר, זאת המעלה הגדולה של האדם, הדיבור. איפה רואים את זה? האדם הוא בריאה מיוחדת שעליה נאמר, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה? אומרת, תרגום במקום, רוח ממעלה. זה המהות של האדם. רש"י מסביר שחיות האדם מתגלה בדעה ובדיבור. בתרגום מוגדר האדם כרוח ממללה. הדעת והרגש, תוכן הפנימי שבאדם, מתבטאים בידי כוח הדיבור. איך אדם מבטא את עצמו? מי שהוא אילם, אז הוא מבטא את עצמו באלימות. האדם נורמלי צריך לסדרים הכל בדיבורים, לא במכות. היה פה תמיר לאו שדיבר על דור המסכים. מה שכיוון שהיום אנשים שייכים לדור המסכים, אז הם לא יודעים לדבר. לכן יש יותר אלימות היום אצל ילדים, כי הם לא יודעים לתקשר אחד עם השני. אבל כלי התקשורת זה בעצם הדיבור. כלי הבאה זה הדיבור. כלי הביטוי של הרגשות, של כל הדברים שיש לאדם, זה באים לידי ביטוי בכוח הדיבור. על כן, האדם הבריא הוא האדם שמדבר בבריאות. זאת אומרת, האדם, מבחינה כללית, אדם פרטי, והאדם הכללי היינו האנושות. אם זאת מהות האדם בין ישראל בין גוי, אז המהות הזאת צריך לשמור עליה בצורה בריאה. אז מה קלקול בדיבור? אני חושב שבמקודת כל כך מהותית, שאנשים... אין להם ערך לדיבור. אדם לא מבין את מעלה, לא מבינים את מעלת האדם. מה שלא מבינים את מעלת האדם, אפשר להעריך את הדרגה שלנו. כל כך הרבה מדברים, אנשים סתם מקשקשים. בעצם התורה אומרת לנו, ודיברת בם, ולא בדברים בטלים. יש ציווי עשה ולא תעשה. בעצם אדם צריך לשמור על דיבור שלו. פעם שמעתי ש... לא יודע איפה זה כתוב, פעם שמעתי שיש סך מילים לאדם. אתה יודע אולי איפה זה? מה המקור הזה?
אני מכיר את המשי עגנון.
תהילה.
משי עגנון זה מקור טוב. הדיבור זה דבר מאוד מהותי. בדיבור אדם, מוות וחיים ביד הלשון. בדיבור אדם... יכול להרוג, כי באפם הרגו איש, בדיבור. כל כך אפשר לפעול. כל כך בטוב אפשר לעשות, במילה טובה, בעידוד. כי זה הכוח של האדם, הכוח הדיבור. הכל כל יעקב, עם ישראל עומד על הכל, על הדיבור. כי כל הדיבור הוא ראשית ויסוד לכל המחלות. לקלקל את הדיבור זה לקלקל את, את עצם המהות של האדם. זה שורש הקלקולים. הקדמתו לספרו החפץ חיים, בהקדמה לספרו, חפץ חיים מגדיר את המדבר לשון הרע בביטוי מיוחד. הוא מתמה, או סתם מביא זוהר, הוא מתמה את כוח הדיבור שלו. מה הוא עושה? מוריד על עצמו טומאה. טומאה שפוגעת לא בדיבור, אלא בכוח הדיבור. כוח הדיבור זה הכוח של האדם. ויתרה מזאת, זה סתם כולם לומדים, בהתחלה החפץ חיים אומר, את כוח הדיבור של כלל ישראל. ויש שם זוהר, את רוח מסאבתא, רוח של טומאה, שאדם מדבר, הוא מוריד על עם ישראל רוח של טומאה. זה כל כך דבר נורא, הדבר הזה. בעצם. הוא ידבר במשך החפץ חיים. הוא כל כך היה בנפשו של הרב צבי יהודה, הדבר הזה. של, של הדיבור הקדוש. פה הוא מבאר את הדברים. דיבור קדוש, שמירת הלשון. הוא מתמא את כוח הדיבור, ויתרה מסוף מתמא את כוח הדיבור של כלל ישראל. טומאה... מה זה טומאה? הוא מטמא. טומאה היא טמטום. מה זה טמטום?
אטימות.
אטימות, יפה. יפה. טומאה היא טמטום, זה אטום. גם טומטום שבמשנה זה אטום. וחולניות, זה חולי. טומאה זה חולי. ומדבר לשון הרע, הוא אדם חולני בדיבורו. שומעים מה זה? איך תגיד את זה בעולם? יש חוק לשון הרע, אפשר לעשות את הדיבה. מי שמדבר לשון הרע הוא אדם חולה. למה הוא חולה? כי המערכת הנפש שלו לא בריאה, הוא לא יודע לשקול דברים, הוא לא יודע שהוא פגע בה, כמו במשל שאמרתי מקודם, בדבר המרכזי בחיים. רק מואב 15 מול אופניים. וזה נקודה. כל כך אני מרגיש שאצלנו כל כך קשה לחנך לביטול תורה, ביטול זמן. לא יודעת מי להאשים בזה. אז העולם כל כך הרבה מבזבז את הזמן. מקשקש, אנשים מקשקשים. מה אתם מדברים רע? זה סתם, דיברת בה ולא מדברים בטלים. מה אתם מדברים רע? משמיצים ומחפשים איפה לראות. נורא. זה תומעת הדיבור. תומעת כוח הדיבור. וזה פגיעה בדבר המרכזי באדם. זה מה שתלמד אותנו פה רב צבי יהודה.
הרב נמצא פעם אמר ש... נכון, זה היה חפץ חיים, שהוא אמר ש... הוא שאל, למה אין לאדם שני פיות, אחד לדברי תורה ואחד לדברים בטלים?
ברור ש... כן.
אז הוא אומר ש... אז החפץ חיים אומר ש... תראה, פה אחד נברא, תראה כמה אדם מתמש בו
לדברים. שניים. הרב נמצא. זה באמת נקודה שאני חושב שאנחנו לא מודעים אליה. עדיין שלא הציבור הרחב. למה הדיבור בעל משמעות? אדם, ומי שדיבור שלו בעל משמעות, אני יודע שהלימוד תורה שלו הוא בעל משמעות, איך הוא ידבר על זה? אז התפילה שלו היא בעלת משמעות. כי הוא כאילו עכשיו משתמש בדבר המהותי ביותר בו. לטנק יש הרבה... כלי משחית, יש לו מקלע, יש לו תותח. הטנק, המהות שלו זה תותח, המקלע זה... תותח זה הכלי. מי שטנקיסט מבין מה אני אומר. אז האדם, הכוח שלו זה הדיבור. זה המהות שלו. זה... פה אדם מתגלה. כסיל, איך כתוב שם? כל עוד זה אדם לא דיבר, אני חושב שהוא חכם. ואז הוא שפתח את הפה ואמר שטויות, סייג לי חוכמה שתיקה. והדיבור זה דבר שאני מרגיש אותו. אין גבולות, מדברים, ואז מדברים אחד על השני, ומדברים. כל כך הרבה חולאים, זה ממש חולי. ממש חולי. ממש. מחלה זו מתגלה באופן פסיכו-פיזיולוגי. מה זה פסיכו-פיזיולוגי?
גם נפשי, גם
רופני. מה שהסברנו מקודם. פסיכו-פיזיולוגי. הקשר בין הגוף והנפש הוא מציאות אמיתית ועובדתית. זאת אומרת, בעצם הדיבור הוא ביטוי של קשר בין רוח ונפש. השרפת. גוף מדבר, היא יוצא בעצם אבל של דיבור, של רוח. לפעמים מצב נפשי, רגשי או שכלי, מתגלה באיברי הגוף. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכתוב בתחילת תורות התשובה שהמדיצינה טרם השתכללה, הרפואה טרם השתכללה להבין היום הרבה גישות, זה אלטרנטיביות בעיקר. מוחכה, כל דברים ש... להבין שיש איזה חיבור מהותי מאוד בין הגוף והנפש.
החיבור בהכל, אני חושב
ש... אבל להבין, להבין שרופא יבין שמישהו בא אליו ויכול להיות שהמחלה הגופנית קשורה במצב נפשי. זה הרב קוק אומר, המדיצינה יותר משתכללה, והאדם היא לא משתכללה.
כן, היום אנחנו לומדים על המודל הביו-פסיכו-סוציאלי.
זה כמעט כמו שיחות הרב צבי יהודה.
ממש ככה.
הקשר בין הגוף לנפש הוא מציאות אמיתית ועובדתית. ומה אמר הזה הרמב"ם והרמ"א על הקשר הזה? רופא חול בשר מפני לעשות. מה הפלא? החיבור הזה, החיבור המופשט הזה בין דבר אינסופי לדבר סופי, בין גוף ונשמה. אבל זה, כשאדם הוא אדם אחד, זה דבר כל כך מהותי בתפיסה של הרב קוק, יחס אל הגוף, יחס אל המדינה, יחס אל מערכות החיים המעשיות, כמערכת של קודש. כי הגוף והנשמה מחוברים. יש קשר בין הגוף והנפש. הכוחות הנפשיים פועלים בתוך הגוף, ולפעמים מצב נפשי רגשי או שכלי מתגלה באיברי הגוף. אדם במתח, אז זה גורם לו להשפל באיברי הגוף, אז הוא מזיע, פחד, ואת התחלחה למלכה, ולמד שפרסה נידה. הנפש משפיעה על הגוף. אין זה חידוש. דבר זה נוגע גם ללכות טהרת המחשבה ביחד לירורי עבירה. לעומת מחשבות קדושות הנותנות לגוף תוקף מיוחד, מחשבות וירורי עבירה קוראים שינוי וקישוי באיברים מסוימים, בצניעות, תראו, באדם. זאת אומרת, מהמחשבה נוצר שינוי בגוף האדם. זאת אומרת, המחשבה שהיא מופשטת, היא יוצרת מציאות מעשית בגוף האדם. מדברים על מה? על דיבור. מה זה הדיבור? דיבור זה דבר רוחני, גשמי, משהו באמצע. באמת הוא הבל, הוא מופשט, הוא מדיבור. זה לא בגוף, זה לא שאדם עושה ככה עם היד, אז היד שלו יכולה להרים את השולחן. דיבור יכול להרים פי 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 כמה וכמה. יכול להוריד פי פי כמה וכמה. הדיבור הוא כוח אחר. יש לפעמים תכונות פסיכיות הנותנות אותותיהן למצב החיוני של האדם. זאת אומרת, של האיברים, וגורמות הפיכויות ונגעים, נכון? כל מיני דברים. רפואת האור, לידוע לאירוע, זו רפואה מאוד קשה. רפואת האור היא קשה כי רפואת הנפש. כשאדם במתח, אז האור שלו מוציא מוגלה, כל מיני דברים שיוצאים דרך האור. למה? כי הוא אדם מתוח. איזה פלא זה, איזה פלא זה. דיבור, מה זה דיבור? מה זה דיבור? הדיבור הוא יסוד היסודות בערך האדם. האדם המדבר כעוגן הוא האדם בשלמות בריאותו. אז מה המצב השלם של הדיבור? תורה. זה עוד יותר מדרגה אלוקית באדם הגשמי. בסדר, היה אומר, במסכת העירובין, אני זוכר, במסכת העירובין. בגמרא העירובין יש הדרכה פדגוגית חינוכית ביחד ללימוד תורה. ברוריה ראתה פעם, מי זה ברוריה? אתה עושה במאיר, ראתה פעם, תלמידים לומדים, גרה בהם. מה אתם לומדים בלי לדבר? חיים הם למוצאים, אומרים חזרה תקרא למוצאים, אלא למוציאיהם. זאת אומרת, יש דיון בהלכה, אם אדם קורא בעיניים, יש לו את הגמרא, עושה, מעניין. זה לא לימוד גמרא. רוב הבדיחה, יש לך תמרתי להגיד.
עניין של דיבור קרביל אותי.
מה? אני
דיבר על זה שמדברים כאילו בשקט או מדברים כאילו... שאלה של
משמעות. מה זה לימוד תורה? אנחנו, אי אפשר, אסור ללימוד תורה בלי לברך. נכון? על מה מברכים בלימוד תורה? הרבה, מדרש, זה, לא לבר. אבל על מה מברכים? אם אדם רק מערער, ככה אמרתי, ככה אני קורא את הגמרא ואת החומש וכל.
זה נוגע אבל למחלוקת של האם ערעור כדיבור דמי או לא.
נכון, נכון. בהחלט. אז מה הדין בזה? אני מסתבר חלק א', אני יכול להביא מהר אבל? יחד.
שמאלה.
מברכים על דימלים, מברכים על לימוד תורה בערעור. מברכים על לימוד תורה בירור, מה אתם אומרים?
לימוד תורה
בירור, אני אכסה לו. אדם קורא לגמרא, בלי הבדיחה שלי. הוא יושב בסדר, הוא קורא את הגמרא.
האם הוא צריך לברך לפני כאילו?
האם מברכים על זה בברכת התורה? האם זה נקרא לימוד תורה?
יש גם שאלה אם הוא יכול לעשות על זה סיום מסכת. הוא יכול להגיד קדיש בסוף.
המערר אומר השולחן ערוך, מרן השולחן ערוך. המערר בדברי תורה, אני לא צריך לברך.
זה לא שהוא קורא,
זה כשהוא... והוא הדין יכול לפסוק, לא, לא, זה זאת. כך אומר המשנה פה, מה, איזה סימן? מה ממזם, איזה סימן?
זה לא שהוא קורא מספר, זה אותו דבר.
שמים? למה? דירור, למה כדיברו תמים? ולפי זה תיזהר לו, אותם הלומדים בעיון מתוך הספר. שיזהרו להוציא קצת דברי תורה בפה אחר הברכה, אחרי זה יהיה ברכה לבטלה. אם אין אומר פסוקי ברכת כהנים, עכשיו זה כמו שנהגים. הוא לא הביא את הגרא פה? אוי, הנה, הנה. והגרא בביאורו, חולק הזה, אוספיר עלי, ולא גרע זה מקורא מקרא ביבד צריך, אפילו ביאור לבד מחמיר שלא להרר קודמה שלא בער ברכת התורה. עכשיו אני חושב, אולי לא כתוב שהגרא אומר לברך על ערעור. הוא אומר, אל תלמד בערעור בלי ברכה. פשוט אומרים שהגרא סבר, שמברכים על... על על ערעור. ופה אני רואה, זה לא מפורש כל כך. הנה, ביאור הלכה אומר, האם בביאור הגרא שמקשה על זה, הלא ערעור בתורה הוא גם כמצווה, ידעתי והגיד אומר, מה בלילה, משמעת לא מוצא את חוק הקודשייה. הם מביא יד עולה שמעסיק את זה, אתה מסכים להגרא? אמנם, משמע משם מיני דהגרא, דהגרא, ערעור תורה הוא דיבור ממש. חומת זה קטע, מה שאתה אמר, עושה לי שיטתו, טוב. אבל הוא אומר שהגרא סבר שגם ערעור הוא מצווה. זה מה שהוא מסביר. שערעור הוא מצווה. לא שערעור הוא כדיבור. אלא שערעור הוא מצווה, ולכן אפשר לברך על זה. אבל שולחן ערוך סבר, שאם אדם רק קורא בעיניים, זה הרבה אנשים ככה. התחלתי באיזה מקום, מה? ערבית. אני שם מישהו. אני פנה לי עם אייפון. אני אעשה צערי, ראיתי הוא עומד בפניי מהצד שלי, כאילו, התפלל לפה ואני לפה אדם מבוגר, אישיות חשובה גם במדינת ישראל שלא הזכיר אותו ברדיו אבל לא התפלל לך אדם מאוד חכם, אינטלקטואל ממש התפלל בעיניי פשוט בכלל שיצא את החובה התפילה, נכון? אז השאלה, האם בכלל זה נקרא לימוד תורה? מה שמכה שלא צריך לברך? אני אגיד המשנה ברורה, היא אומר שלפי הגרא, גם זה יקרה לימוד, אפשר לברך? אל תערער בלי ברכת התורה.
בכל אופן, נפסקה הלכה שיראו לאו כדיבור דמי.
בסדר.
זה עובדה גם לפי הגרא, נכון?
יש שולחן ערוך.
השאלה היא האם לערעור יש לפי עצמו או לא ככה? שיש לו מלכה,
שמה... אופן כללי, אתה שואל. זה מה שביאור הלכה מורה, לעניות דעתי, זה מה שאמרתי, לא כיוון יפה, אין לנו את הזמן לגלוש. גם הגרם מודד אפילו בתוך הערעור לא כדיבור לדעת. ספיר לדעת, גם ערעור הוא מצווה. והגיד הבא יומה בלילה. שומעים? אז בעצם האדם לא צריך לערך ברכת התורה לפי השולחן ערוך, אם הוא לא משתמש בדיבור שלו. לא רוצה להגיד, הוא לא למד תורה. נאמנו בא למלאכתך שיהיה מחסכה ופעולתך אבל זה לא נקרא שהוא למד זה לא פשוט גם יש לנו פה גדול בישראל שהוא לומד ככה תשאלו אותו למה, יהיה לכם מן הסתם לא יכול להספיק לדבר את הקצב של המחשבה שלו
מיליונים
מה? כן, עדיין הברור ירתה שם ולומדים, היא גרה בהם, אומרת הגמרא. מה זאת אומרת? חיים הם למוציאים, למוציאים בפה. יש להוציא את הדברים בפה ולא רק לקרוא בניים, ודיברת בם. אבל זה קשה, נכון? לפעמים נוח לנו יותר לקרוא את הגמרא. זה דורש אנרגיות. לדבר, להתווכח. ככל שהאדם יותר מתווכח, מתנצר בלימוד, הוא יותר יפין את אנרגיית הדיבור שלו, הוא יותר גילה, חשף את נשמתו. דיבור שלו יותר עם נשמה. אמרנו עכשיו שזה בעצם איזשהו שילוב בין גוף ונשמה. זה בן אדם מתווכח עם החברותו שלו. הרבה פעמים אנשים לא אומרים, טוב, הוא אומר ככה, שיהיה ככה. אכפת לי ככה, בסדר, אני באתי לישיבה, אני לומד. לא, אכפת לו כל הנשמה שלו, עם כל האיברים, כמו שמענו היום, שהבנו המלי מלך. אדם אני אומר שתפילה זה בכל האיברים. גם לימוד תורה הוא בגוף. הוא דיבור של הגוף. הגוף מדבר, הגוף מתאמץ, הגוף המוח חושב. זה שילוב. זה בדיוק לשון הרע בצד ההפוך. זה המצווה הגדולה ביותר, וזאת העבירה הגדולה ביותר. יצחק מביא נכון, הגמרא בערכין, שמה? שלשון הרע חמור משלושה דברים, עבודה עשרה גילות ושפיכות דמים. פחד. אז נכון שהוא אומר שזה רק במי שרגיל, לא מדע פעם אמר. לשון הרע פעם אחת, אז הוא כבר עדיף שהיה נהרג. אלא באופן קבוע. זאת אומרת, זה כל כך דבר מהותי על הנגעים האלה שבאים בעיקר על לשון הרע. בניגוד לכך, זאת תהיה תורת המצורע. עד עכשיו דיברנו על מעלת הכוח המדבר בצד החיובי. עכשיו בצד השלילי להבדיל, המוציא רע, מוציא רע, שם רע. דיבור שאינו כעוגן הוא סימן למחלה. וריקבון רוחני זה מתגלה במישור הגופני בצורה של נגעים. כמו שאמרנו מקודם, אדם יש לו מתחים. אז האור שלו מפריש שומנים. אדם יש לו קלקולים, קלקולים. זה יוצא בדיבור, בדיבור הלא יפה. יש לו אישיות, אז הוא עוקץ. איך זה נקרא? מה שהיום ככה סגנון מאוד חזק.
משתמט.
לא, יש דיבור. איך זה נקרא? ציניות. ציניות. זה סוג של חולי נפשי. זה בא לידי ביטוי בחץ. יורים חץ, כמה, פום, פום, מפגיזים מישהו אחר. ציניות, אומרים לו, קיצה, מסכן, הוא רגיש גמר. פעם דיברת עם מישהו שרצה להתקבל לישיבה. התחלתי ככה לדבר איתו, דברי לי, שגמרו אותו בכיתה ב', הוא אמר. משהו היה יותר איתי קצת, כל הילדים התלבשו עליו. מה, הם הרביצו לו? לא הרביצו לו. רק בדיבור. אפשר בדיבור להרוג בן אדם. זה כוח עצום. אז אם ככה, קורא לזה רב צבי יהודה, דיבור שאינו כעוגן הוא סימן למחלה, וריקבון רוחני זה מתגלה במישור הגופני בצורה של נגעים. זאת העקמומיות הנפשית היותר גדולה כדי כך שהיא ניכרת בחוץ. המצב הגופני הזה הוא תגילוי המצב הנפשי.
למה היום זה לא קורה?
למה זה לא קורה? קודם כל, מי אמר לך שזה לא קורה?
אין לו צרת היום.
לא, אין לך, אלא הלכה של צרת. הגמרא אומרת שאף פי שארבע מיטות בטלו, דין מיטות לא בטל. אתה יודע שאחד לא רחמנא ליצלן או תאונת דרכים, שלא קיבל דין. אבל אתה יודע תשובה לשאלה שלך.
כי דברים נפשיים אחרים כן משפיעים, אנחנו רואים במציאות גם בימינו.
מי אומר זה לא משפיע? בטח זה משפיע. למה זה נוגע בגנש לעניין? מה זה נוגע? כהנים. כתוב בגמרא, מי שרבו סוטים, פסקו מי מרה. המים המרים, סליחה. זאת אומרת, כל המושג הזה של נגעים, אומר הכוזרי, זה למעלת עם ישראל. זאת אומרת, בבוא זה מחר בלילה, זה למעלת עם ישראל. שבעצם הנגעים מבטאים ביטוי של מצב רוחני. אז הגמרא אומרת, באופן פרדוקסלי, שרבו הנואפים בטלו מי סוטה, מים המררים. איזה ערך מה, שכל כך הרבה מקלקלים, אז מה נעשה מזה עניין? בדיוק הפוך על הפוך. כי זה שייך למדרגה. אם לא יצא מדרגה, זה לא קיים. אני אומר, מי אומר שזה לא קיים? אולי זה מופיע במחלות שרופאים מנסים פסוריאזיס, אני לא יודע מה. לא מצליחים לרפות. אולי זה משהו אחד הדברים שקיבו פה, מי יודע.
יש לנו זה דבר אחד הכי שכיחים בעולם, זה לכל כל בן אדם שני צריך להיות לו.
וכל אדם
שני דבר שני. אבל אתה אומר, כל בן אדם שני.
אני אומר, לכל כל בן אדם שני צריך להיות מחלה שלי, הרופאים לא מצליחים לה.
אז השם נוהג בחסד. אולי גם אדם, אנשים מתנסים ומתמודדים, זה לא יודע מה שאתה אומר. אז לכן גם הפתרון, 11, הפתרון הוא, כמובן, אם זה העניין של לשון הרע, אז מה הפתרון צריך להיות? פתרון רוחני, לא פתרון של מוקסיפן. כי זה נובע מקלקול עמוק של טומאת כוח הדיבור. כשמופיע במצב פסיכו-פיזיולוגי, חולני כזה, יש צורך בדיבור מיוחד במקור הקודש, ידי אנשי קודש. מה פתאום מבין את הצורה עם הצורה אל הכהן? תביא אותה לרופא, יש לו בעיה. לא, יש לו בעיה רוחנית, לא גשמית, כי הדברים קשורים אחד בשני כמו שלמדנו היום. זאת תהיה תורת המצורה ביום תור הטוב ובא אל הכהן. המפתח הוא הסתכלו דקה בבועות האלה, וראה הכהן. מתוך הפיצת אור, הפצת אור ממקור הקודש, יש אפשרות של טיפול פרטי באיש פרטי. מתוך הבחנה מקדשית, הרגשה העליונה של כהן עובד השם, מתברר מה קורה בפסיכו-פיזיולוגיה של האדם המדבר, ומה צריך את הטיפול בו. תפיסה זו מתחילה מהנפש, ממנה אל הגוף. שומעים איזה יופי. אפילו ברור מדעי אלוהי אמיתי בהבחנה בין טומאה לטהרה. פשט מצורע, תזריע. לפי תיאור המצב, פשט מצורע, הטיפול הרפואי של טיהור וכפרה. עכשיו, נלך שלב קדימה. מה הרב צבי יהודה והולך עוד צעד? ננסה פה לעשות איזה הקפצה אולי. השפעת המצב הנפשי של האדם על גופו היא קלה להבנה. אנחנו מבינים שאדם שמתוח סובל מאולקוס. זה אפשר להבין. הוא לא מתנהג בצורה נכונה עם הגוף שלו, זה כמו אחד שלא מטפל באוטו נכון, לא שם לו שמן. לא אומר, האוטו לא נוסע, הוא לא טיפל בו. כדי לשמור את הגוף בצורה המיוחדת שלו, רעננה שלו, הבריאה שלו. צריך להתנהג בצורה כזאת, כמו שרמה אומר, ביחוד דעות. נכון? אז אם ככה, בעצם, הלשון הרע לא רק עניין פרטי של אדם כזה או אחר. קודם כל יש את הזוהר, שאמרנו קודם רמתנו עליו, שהחפץ חיים מביא בהתחלת חלק א' של החפץ חיים, על רוח מסעבותה, רוח כללית של טומאה. אבל אם האדם, התקשורת שלו היא הדיבור, זה הכלי שבו מופיע את האישיות שלו, אז אם ככה זה חורג מנושא פרטי. השפעת המצב הנפשי של האדם על גופו היא קלה להבנה. זה הבנו, הוא מתוח, עצבני, יש לו אולקוס, ידוע. אבל לאדם יש גם שייכות למה שסביבו, זאת נקודה מחודדת. זאת אומרת, תקשלו איש באחיו. כשהדיבור של אדם לא טוב, הוא פוגע גם בצד מולו. יש אומר לשון הרע ויש מקבל לשון הרע. ומקבל לשון הרע אפילו חמור יותר מהאומר. עכשיו הוא אומר, עובר לצד החיובי. גם האידיאל דבר ההשפעה של האדם החברו היא פופולרית, כי הוא אנשים שאתם בדרך החמים. חברות הטובה, מי תמידה יותר מכולם, חומת דם תמיד פניו, תדיק יסוד עולם. כל זה בעצם בחלקים באדם. כל זה מקרין שפע חוכמה ושפע תרה סביבתו. ההפך מזה קורה אצל אדם חילוני ויכול אני ויכול לצאת בצורה מוציא שם רע, חולה ביסוד, מהות האדם המודבר, במקום להוסיף אור וגבורה, כוח וטהרה, הוא מוסיף חולשה והידלדלות, טומאה וטמטום על הסביבה. לא מדובר רק על השפעה מאדם לאדם, אלא אפילו על כלים. כל הכלי אשר יושב עליו יטמע, כי יש איזשהו קשר בין האדם לבין הסביבה שלו. אחת השבוע, זה קשה לתפוס, אבל הרמב"ן, את הפרשה, מסביר את העניין של הנידה. אני לא למדתי את זה, אבל כתוב כאן באיזה מקום שיושבת, אז יש רמב"ן הזה. רמב"ן מפורסם, רמב"ן מסביר בעת הנה. הוא אומר, למה נידה, האישה נקראת נידה? הוא אומר שהיא נדוע. כי גם, היא לא תספר בני אדם, כי גם דיבורה תמה אצלם.
מה זה נדוע?
סליחה? מה אתה אומר?
מה זה נידה?
מה?
מה זה נידה?
ראשון? ראשון, נידוי, שיושב בדד. אז אומר, אומר הרמב"ן, דיבורה תמה אצל אנשים, האפר שתדרוך עליו תמה, מבט של המוליד נזק. והיה משפט הנידות, הנה מה שחיפשתי, לשבת באוהל מיוחד, הוא אמר רחל לוי, לא מוכן לקום עם פניך, דרך נשים לי. הוא לא אמר לה משהו. זאת אומרת, מה רואים כאן? רואים כאן שיש השפעה של רוח אטומה על הסביבה, מעבר לאדם הפרטי, כאשר יש לו קלקול בדיבור, הקלקול הזה פורש הלאה. זה דבר כל כך כל כך משמעותי. בעצם, השפעת המצב הנפשי של האדם על גופו היא קלה להבנה, אבל לאדם יש גם שייכות למה שמסביבו. גם הידיעה על דבר ההשפעה של האדם על חברו היא פופולרית, היא ידועה. כמו שימוש תמידי חכמים, חברות הטובה, מתמידה יותר מכולם, חומת אדם תרים פניו, צדיק יסוד עולם. אם במידה רעה, ככה, לחד כמה וכם במידה טובה, אדם אחד יכול לעשות המון, חומה אדם תרים פניו, הוא מאיר פנים וכו' וכו'. הוא מקרין שפע חוכמה ושפע תרה על סביבתו. ההפך מזה קורה אצל האדם החולני, מיוחד אצל מצורע, מוציא שם רע מחולה ויסוד, מיוחד אצל המצורע, מוציא שם רע, החולה ביסוד מהות האדם המדבר, שזה מחלה, ביסוד מהות האדם המדבר. במקום להוסיף אור, גבורה, כוח וטרם, מוסיף חולשה והידלדלות, טומאה וטמטום על הסביבה. לא מדובר רק על השפעה מאדם לאדם, אלא אפילו על הכלים. זאת אומרת, יש לאדם השפעה רחבה, ואז הוא פה, אין את הזמן, אני אגיד על פה, הוא מביא דוגמה, חמור שבפיחס בן עיר שלא אוכל רק מאוסר. מה, איך יכול להיות הדבר הזה? איזה חמור, לא נורמלי זה. תשובה, מסביר הרב צבי יהודה פשט אדיר. זאת ההשפעה הנפשית של רב פיחס בן יאיר. אז מי זה רב פיחס בן יאיר, החותן של? רבי שמעון בר יוחאי. אז ההשפעה הנפשית שלו כל כך גדולה, עד כדי כך שהחמור שלו לא אוכל, לא מאוסר. זאת אומרת, רואים כאן בעצם שהדיבור יש לו ערך עצום. יש לו ערך עצום מבחינה חיובית ובחינה שלילית על האדם עצמו. ויותר מזה, הדיבור זה המחבר, זה המתקשר. זה היכולת לדבר אחד עם השני. הוא רוצה להגיד לו, תביא לי אבן, והקדם הוא מבין לשפתם, אז הוא הביא לו דלי מים, הוא שופך אליו דלי מים. הוא לא מבין את שפתו. הדיבור הוא מחבר, והדיבור הוא משפיע, ומילא יש האדם, יש השפעה של האדם על כל המציאות שסובבת אותו, עד כדי כך שאישיות קדושה עם כוחות נשמה גדולים מסוגלת להשפיע או גם לבעלי החיים שברשותו.
שאלה, לגויים יש תורה?
שאלו אותי היום. אין בעל חיים. מה אתה אומר?
לגויים יש תורה? אני מדבר
כזה שמה. זה כמו השאלה הקודמת שלך. זה מעלתם של ישראל, תימד את הרמב״ם את רבינו בחיים לפרשון. זה לא שייך אלא...
זה מעלה דיסק, למרות שגם כל מה שאמרנו עכשיו על החודש והדיבור וכל זה, זה גם תקף לגביהם.
נכון.
גם אדם.
ושם אין כזאת נשמה גדולה, אם בכלל. אם בכלל.
הם קוראים אדם.
עכשיו אני רוצה לקפוץ, כמו שרציתי פה להגיע לסוף, תראו איך הוא מסיים פה. אני מדלג. לקפוץ רגע 13. ביאור ערך האדם והאחריות בבורו על סביבתו לחיוב ולשלילה נעשה מתוך המציאות הגלית ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, זה שהאדם יש לו השפעה על הסביבה שלו, זה ביטוי של הכוחות האלוהים שנמצאים בתוך עם ישראל. המתגלה בתוכנו עד הפרק של להורות את בני ישראל. ככל שנרבה אור התורה בבירורים אמיתיים ועמוקות התורה, עמוקות התורה, יותר נרבה אור של תשורה. תמיד דאגו את השיחה שלו בתורה. שומעים איזה מדהים. ככל שנרבה אור תורה ובירורים אמיתיים במלכות התורה, ניתן נרבה אור תשובה וכוח רפואה, חיים למוצא מכל בשרו ומרפא. מתוך ריבוי הצילות של תורה מתבררות דרכי הריפוי ליחיד ולכלל ישראל. ככל שנרבה אורה של תורה, נרבה רפואה יש לסביבה מכל הטומאות והטמטומים. ונכין על המדינה כולה ממקור גבורתה של תורה, פסיק, שניתנה מפי הגבורה. אני רציתי ממש... כל הדקות, אני לא יודעת איפה נגיע, אבל אני רוצה לקפוץ רגע בשוטרים למצורה. הראו בזרזות שני סעיפים. פה זה סעיף שמוסיף עוד קומה על מה שלמדנו, סעיף 6. לשון הרע היא המחלה יותר נורא ואיומה. לעומת השם שפתי תפתח בלשון טובה, בריאה ויפה, נפגשים כאן בלשון מקולקלת. חז"ל אמרו דברים חריפים נגד לשון הרע. שלושת הדברים היותר נוראים לפי התורה הם שפיכות דמים ובדה זרגיות, שלהם נצטבנו בירק ועל יבוא, וכל זאת אנו מוצאים בלשון הרע שכולה נגד שפיכות דמים ובדה זרגיות, גם יחד. די בביטוי זה כדי לראות לנו את חומרת הדבר, לשון הרע הוא קליקול דיבור של האדם מדבר, הכן ארץ האדם כמו שפיכות דמים ובדה זרגיות. ככה עד כן ניקח חמור הדיבור המקולקל. כמו שגם בגמרא גם נאמר שכל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, כמו אפיקורסות. איזה דבר נורא. אני רציתי לקרוא את השם, פה נעצור. בדורנו הופיע אישיותו המיוחדת של החפץ חיים זצ"ל, שחיבר ספרים מיוחדים על בריאות הלשון. יש חולי הנפש, שטמטום הנפש, רוח טומאה שעוטפת את האדם על ידי הדיבור. אמרנו שהוא אדם חילוני. אדם חולני, זה היה הביטוי בתחילת פרשת עזריע. אדם חולני. אתה יודע, מדבר את הדבר הזה. המון. חפץ חיים, לשמירת הלשון, הוא היה גאון בהלכה, צדיק טהור וקדוש. השם שנשאר ממנו בישראל, זה דבר פעילי שהוא עמד עליו. אמרתי את זה בישיבה הכפיים האלה. איך קראו לחפץ חיים? היה צריך לקרוא למשנה ברורה. מה הוא הביא לעם ישראל? החיבור משנה ברורה זה חיבור שכל עם ישראל שאתה מנו, גם משספרדים, הולך לרב עובדיה, זה מוסס על משנה ברורה, קודם כל, הקומה הראשונה. והוא לא נקרא מבעל המשנה ברורה, נקרא החפץ חיים. זה דבר פלאי ממש. זה דבר פלאי. ספרו הוא כתב לשם שמיים בצורה אנונימית, ולא ידעו מי מחברו. איך נדע שהוא ישראל, רב ישראל, מייל. ומה צורך לכתוב ספר חינוכי מוסרי המדריך לשמירת בריאות כוח המדבר של האדם? כמו שהסברנו בהתחלה, בהקדמה לספרו מופיע ביטוי מיוחד. האדם שמדבר לשון הרע מתמד כוח דיבור שלו. לא רק כוח דיבור האישי, זה כוח דיבור של כלל ישראל. פילי פלאות. הרב יהודה מיילר היה מדבר על זה, כתב על זה. שכל אחד צריך באמת לתקן את העניין הזה. לכן, לזה הוא הזהיר הכי הרבה. מבחינתו היה, תעשה ביום שלך מה שאתה רוצה, אבל באחד, אתה לומד שמירת הלשון. מספרים, שהוא לא בא לישיבה הזאת תקופה, הלכו הלכו לשאול אותו, מה קרה, כבוד הרב? אז הוא אמר, כתוב בגמרא שכל מישהו יראה שמיים דבריו נשמעים. כל מי שמראה שמיים דבריו נשמעים. זאת אומרת, אני אומר ללמוד חפץ חיים, ואני רואה שלא לומדים. אז כנראה שאני לא מספיק יראה שמיים. אז אני צריך לעבוד על עירת שמיים. אז הוא הלך הביתה, תקופה ארוכה, ולא בא לישיבה.
זה גם הרב צבי יהודה, לא?
מה?
הרב צבי יהודה, זה גם הרב צבי יהודה.
מה?
סיפורים סיפור ממש דומה על הרב צבי יהודה, לא?
אני מדבר על הרב צבי יהודה.
לא,
אני חפץ חיים בעצמו, שאומרים את זה. לא, חפץ צבי יהודה עמד במרכז הרב רק דבר אחד, בכניסה במרכז מצד ימ אז הוא לא שמעו לו. אז הוא אמר, טוב, כנראה אני לירא שמיים, לא בא לישיבה. עבד על יראת שמיים שלו. אולי קצת הצלחנו, אולי קצת נתחזק. להבין את הכוח של הדיבור, מה המשמעות של הדיבור. אני מרגיש עליו כל כך זול בעניין הזה. וואי, איך מדברים, זה... נורא והיום. אמר לי, הוא עשה לי וזה, ומה היא לובשת ככה ויש לך, פורים את האוטו, הוא עשה את זה וזה. נשמע ככה מדבר. אז שתי חטאים יש בזה, שני קלקול לא חטאים. הכל בלא בשוק, לא במזדון. קלקול אחד, שלא יודעים את מעלת התורה, כי לא יודעים את מעלת הכוח המדבר. פרקת התורה, כמו שאומרת, קלקול שני, שלא יודעים עד כמה חמור לשון הרע. כי לא יודעים עד כמה כוח המדבר משמעותי, ועד כמה אדם עושה נזק. מונע ברכה, מביא קלקול, לא לכל ישראל. מה המסקנה? המסקנה, צריך ללמוד שמירת הלשון. זה המסקנה. רואה איך אני אגב הרבה זה, העניין הזה. מה אתה אומר?
איזה ספר הוא כתב בצורה אנונימית? שמירת הלשון או...
שמירת
הלשון, אני חושב. או את המשנה ברורה.
לא, חפץ חיים שמירת הלשון.
זה לא כתב בישם.
טוב. הלוואי נתחזק משהו, אבל לפחות לתפוס את זה. לא בטוח שאני נתפוס גם אחרי שלומדים. להבין את מעלת האדם, מה כל אחד ואחד מאיתנו. הדיבור. לכן גם ברכות צריכות לדיבור ותפילה ובקעת המזון וזה. לא פשוט. זה הכל בעיניים. עדיין קולטים הכל, פשוט צ'יק צ'אק. אני רציני, לא עושה צחוק. לא פשוט.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.